שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 518. מאמר שמעתי, היי, לשמה זהו התערותא דלעילא. אולם הצריכים, התערותא דלתתא. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 518, מאמר לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא. הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו. אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין, ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כן יש להבין, בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועצות, איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין שלשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערותא דלתתא, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת? שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הידיעה הזאת, האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם, בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור, שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם. שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים, היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו, שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא, שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל. ועל ידי זה שזוכים להרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל. שיהיה בידו מה לעשות. זה נבחן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו, ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו. זה נבחן שהמית אותו. וכשהאדם ייתן חשבון לנפשו, מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו, לשמו יתברך, מבית טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה. לפי המשל של המגיד מדוב נזל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר, שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן, והעמיד זה אצל המקום שכל הסוחרים מעמידים שם חבילותיהם. והסבלים לוקחים את החבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוחרים. והסבל חשב שבטח תיק קטן היה הסוחר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח חבילה גדולה. והסוחר רצה לתת לו סכום קטן, כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת, והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון חבילה גדולה שנתעייפתי מאוד, ובקושי סחבתי את החבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעוט עבור זה. והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא החבילה שלי לקחת, אלא החבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל הבית אחר שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב, כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא, מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה. היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג וחיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה זו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר, היינו תענוג וחיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה, הלא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שהחיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות בכפייה, שלא בטובתו. אם כן נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו? היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה. ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצנה לכת, שאין לו אז שום מטרה, רק בשביל לעבוד ועל מנת להשפיע. אם כן, מדוע אין השם משפיע על אותם וחיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול. שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור וחיות, תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו חיות בעבודה, היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו, אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא מטעם שרוצה למלא תאוותו, היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהיה באפשרות להגיע לשמה, כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתאוות גשמיים. אם כן, היה אדם מוכרח להישאר בשלו לשמה, וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר, כי בלי רווחים אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו דשלו לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי, כדי לתופסו ולהוציא את הגנבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם וחיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה, שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם, הוא בכדי שעל ידי עבודתו, הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזה כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירושו של אז, הוא מקודם שהתחילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם. ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת להבורא. אז האדם זוכה להתענג על השם. שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם, כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
רצון הבורא להיטיב לנברא. נברא זה רצון לקבל שהוא ברא, ומביא את הרצון לקבל הזה לצורה על מנת לקבל, שנקרא יצר הרע. לא סתם יצר רצון, אלא רע על מנת לקבל. למה רע? מפני שבצורה כזאת הוא הפוך מהבורא, ולא מרגיש אלא רק איזה ניצוץ קטן מהחיות, וכל החיים שלו הם לא תענוגים אלא ריצה אחריהם בלבד, ואף פעם לא מזיק. אין אדם מת וחצי תאוות בידו. והמטרה היא שאדם ישיג בעצמו את תכונת ההשפעה, שהיא טבע הבורא, שאז אדם מגיע על ידי השתוות הצורה, היינו התכונות שלו ושל הבורא, מגיע לדבקות. כי ברוחניות ההתאמה זה התקרבות עד השתוות הצורה, זה דבקות. ואז אם הוא מקבל אותה צורה כמו הבורא, אז הוא נמצא באותו המעמד כמו הבורא. נצקיות, שלמות. וזאת מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. שכך מסיים, כך היא מושגת. העבודה שלנו היא להגיע ממצב שאנחנו מקבלים התעוררות הראשונה, להתקרב לבורא, להידבק עליו, בו, שהמצב הזה נקרא עדיין בהמה, שאין בנו שום הבנה והכרה במה אנחנו עושים, לאן אנחנו עכשיו נמשכים, אבל אחרי זמן מה אדם מגלה שכנראה שהמענה על התשוקה שלו נמצאת בחומת הקבלה, ואז הוא מגיע לקבוצה, למורה, לספרים, ומסבירים לו שהעבודה היא בעצם מורכבת משני שלבים. שלב הראשון שנקרא הכנה, או לא לשמה, ודרך הלא לשמה מגיעים לשלב השני שנקרא לשמה. לא לשמה זה תקופה שאדם מנסה להגיע להשפעה, להידמות לבורא, וכאן הוא צריך באמת להזיע הרבה, ולשמה זה כבר שהוא רוכש את התכונות לשמה, להשפיע, ומגלה במידה הזאת שהוא כבר נמצא בקשר עם הכוח העליון עד שנעשה ממש דבוק בו. זה כל הדרך. וכל התורה שניתנה, היא ניתנה סך הכל כדי להעביר את האדם מהיצר הרע ליצר הטוב. מלא לשמה ללשמה. זאת אומרת, תורה ניתנה, כמו שכתוב, בראתי יצר רע, שאדם מתחיל להכיר, שהרצון שלו הוא רע, מפני שמנותק, ומנתק אותו מהבורא, מההשפעה, מהאהבה, משלמות ונצחיות, והוא נמצא בהרגשת העולם הזה, בלבד. אז קורא לרצון שלו, לטבע שלו, יצר הרע. עד שמגיע למצב שלא יכול להסכים עמו, עם הרצון הזה, באמת קורא לו רע, ובאמת קורא לו רע כבר לא בגלל שהוא לא נותן לו לחיות חיים טובים, אלא לאט לאט על ידי העירה שמקבל מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטף או תורה. אז הוא מתחיל להבין שהרע זה לא בגלל שהוא לא מרגיש חיים טובים, אלא בגלל שהוא לא יכול להשפיע נחת רוח לבורא. זאת אומרת, הוא מתחיל כבר לתת הגדרות אחרות לטוב ורע. בצורה מטרתית, ולא בצורה הבהמית, שטוב לאורלי. ואז באמת רוכש חיסרון, רצון מספיק כדי שהאור העליון, אותו מאור מחזיר למוטב, שנקרא תורה, הוא השפיע עליו ויתן לו תכונת לשמה, ואז נפתחות לו עיניים, הוא מבין, הוא מרגיש את הצד השני של המטבע, אלא, זאת אומרת, העולם הרוחני, ומתחיל להתקדם בו. וודאי שבדרך אנחנו נמצאים בכל מיני מצבים לא כל כך נעימים, כי אנחנו צריכים להתנתק מהיצר הרע. בהתחלה אנחנו בכלל מזדהים עמו, אנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו ומה זה יהיה שאני יוצא. אלה האור העליון שמשפיע לאט לאט בהתאם, לאט לאט הכוונה, פעם אחר פעם, בהתאם להגיעה שלנו, הוא נותן איזו הפרדה בין האדם לרצון שלו, והוא מתחיל לראות את הרצון שלו מהצד, ובהתאם לזה מתחיל להתרכב בו לחץ להתפטר מהרצון בצורה כזאת שהוא כולו לעצמו, וכך מתקדם. כמה שאלות ואני אלך לסדנה. כן.
ריי מישר כל, הוא שואל מה המשמעות האמיתית של תפילה מעומק הלב?
לב זה נקרא רצונות של האדם. עומק הלב אני לא יודע. מה קורה לי בתוך הלב אני לא יודע. אני גם כן לא שולט. כל העבודה שלנו היא, בהתחלה היא בהכנה, היא מביאה אותנו להחלטה שאני לא שולט על עצמי בכלל. אלא אני משתדל לשלוט על עצמי, אני רואה עד כמה שאני לא מסוגל, אבל משתדל ממש, לא כאילו. וכשאני לא מסוגל, אז בא לי התפרצות בתפילה, בבקשה, זה לא מיד, זה אחרי שאני באמת מיואש, ואז מופיע המאור ומתקן אותי. כך אני מגלה שרק האור יכול, רק הבורא, האור, הכוח עליון, הוא יכול לשנות את הטבע שלי ולתת לי טבע רוחני. היינו, השפעה, אהבה. והאור משפיע לפי הנחיצות שלי. זאת אומרת, סך הכל אנחנו צריכים להצטייד בחיסרון הנכון לשינוי הצורה שלנו. ואז לפי החיסרון הזה אני מקבל עזרה מלמעלה. כן.
יש פה שאלה גם מבוריס מברלין וגם מתומאס מלונדון. הם שואלים, האם צריך לבקש מהבורא תענוג בעבודה בשבילו? איך מגיעים למצב הזה של ואז תתענג על השם?
זה גם כן מגיע לידי העיירה שכל הזמן לפי המאמצים שלי מופיע. אז איך אני מגיע איך אני יכול לזרז אותה? זה על ידי חיבור בין החברים, שכל אחד עוזר לשני, שיהיה לנו חיסרון גדול, שהעירה הזאת תבוא ותשנה אותנו. העירה הזאת היא משפיעה עלינו בכמות ובאיכות. אם על כמות ההגיעה, לפי כמות ההגיעה שלי, אני יכול להיות איכשהו להשפיע על העירה, אבל על האיכות שלה, אני יכול להשפיע אך ורק במידה שאני מחובר עם החברים. כי האור העליון הוא מגיע לנו ממבנה שלם ודורש מאיתנו גם כן להיות שלמים. לכן רבש כתב לנו על זה מאמרים על המניין שאין ידע פחות מעשרה וכו', שלמשוך האור אנחנו יכולים, אנחנו יכולים אך ורק מתוך החיבור בינינו. ועד כמה שחיבור בינינו יהיה יותר חזק, אם נהיה צמודים זה לזה, עד כמה שהוא יהיה יותר מטרתי, מכוון למטרה שאנחנו מבררים אותה יותר ויותר נכונה, מדויקת, עד כמה שאנחנו, כל אחד וכולנו יחד, בהתקשרויות בינינו, מבררים נחיצות בזה, חיסרון שאנחנו משיגים, הוא בעצם מושך את האור העליון מהדרגה העליונה אלינו. יש רצון ויש חיסרון. רצון זה סתם, נגיד, אני רוצה סתם לאכול, אני מרגיש שקצת אני רוצה. זה רצון. חיסרון זה שיש לי רצון חד, מכוון, כמו שהוא אומר, עם קישוי. כן? זאת אומרת שאני רוצה דווקא את זה. דבר מסוים ובכוח, בווקטור מסוים. אז זה נקרא חיסרון. אז אנחנו צריכים מהרצון שלנו הכללי, שאנחנו רוצים ולא יודעים מה בדיוק, להגיע לחיסרון. נו, לא, אל תרוץ.
מה שכתוב, עובד בעבור אחרים, זה הרצון לקבל, כן?
נו, נגיד, אני לא יודע, תמשיך.
זה במאמר, מה שהוא כותב, זה שהוא...
אני לא יודע מה שהוא כותב במאמר, מה שאתה מבין במאמר ואני. תמשיך.
אוקיי. אני פה בחברה שכל פעולה שאנחנו עושים ביחד, ממלא אותי בהמון תענוג. עכשיו, אני אמור להימנע מהרע, על מנת שאני אוכל לדבוק בשם, או לעבוד רק
למען השם. מה זה מהרע? מהתענוג הזה?
כן, מהמילוי של הרצון לקבל. אני אמור לעבוד למען השם, ולא למען הרצון לקבל שלי. עכשיו, כל פעולה שאני עושה פה בחברה, ממלא אותי בעונג.
אחד לא שייך לשני.
אז אני לא מבין את זה.
אדוני, אני יכול להשפיע לחברים שלי ולתת להם כל טוב שיש לי מכל הלב, ואני בזה נהנה. כן? עכשיו, השאלה היא, האם אני משפיע להם כדי ליהנות, או ההנאה שאני מרגיש, היא מלווה אותי בזה, ולא יותר. ואולי אני משפיע להם כדי שאני בעתיד משתוקק, אולי אני אוכל להשפיע כמה כן כך לבורא. הכוונה היא שלך חשובה, ולא ההנאה עצמה שאתה מקבל. לא בריאות. אתה גם כן, מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראים, שאנחנו נהנים. השאלה היא באיזה כוונה אתה עושה את המעשה, וההנאה שנותנים לך זה רק כדי שאתה תוכל לברר, להבדיל, אתה באיזה קשר נמצא עם הכוונה. בשבילה אתה עובד, ואם במפסיקה אתה לא יכול לעשות כלום, או שאתה יכול להשפיע להם אפילו שאתה לא נהנה במאומה, וגם כן כמו שהיא מביאה לך תענוג.
זאת אומרת שאני קודם מתכוון...
כאן יש בירור, אבל סתם טענו כשאתה מרגיש את רבה, לבריאות.
אז קודם כל אני מתכוון, עושה את הפעולה, ואחר כך אני שופט את זה, אם עשיתי את זה בכוונה הנכונה.
קודם כל השפעה. כן, אתה עובד איתם, אתה נהנה איתם לעבוד. בסדר גמור. תמשיך ותעשה ותהנה. אחרי זה תעשה בירור. אבל כשאתה עושה בירור ומרגיש... שאתה נהנה לעבוד איתם, ואם לא היה תענוג, לא היית עושה איתם, בכל זאת תמשיך.
רגע, אז אני מכיר בזה שאני עשיתי את זה בשביל להתמלות, איך אני משנה את זה?
או, מתוך זה שאתה סובל, שבעצם אתה עושה את זה כדי לקבל שכר תענוג, ולא שכר להידמות לבורא. אז אתה סובל, כבר אתה מתחיל, איך להגיד, לעשות מעצמך צורה חדשה. יש לך כבר חיסרון.
זה מוביל אותי לתפילה אם כך.
כן.
הרב אמר שלא לשמה ולשמה זה שלבים. ואני חושב שפה עניין כזה, אדם יכול ללמוד כל החיים שלו, ולא הגיע לשמה, כמו שבעל הסולם כותב. אם כן, יש להבין בשביל מה אדם צריך לעשות תחבולות ועצות, איך להגיע לשמה. הלא לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, לא יהיו לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. זאת אומרת, זה לא תלוי באדם, גם אם הוא יתייגע ויתאמץ, אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה לתת לו את הטבע השני, ישאר באותו מצב.
נגיד שכך.
ואז מה העניין, שאם זה עניין של שלבים, נגיד אני עובד במקום עבודה, ואז אני מתייגע ומתאמץ, ומאליו עולה, לא מחכה שמישהו, מאליו עולה בתפקיד.
אני צריך להפסיק לדבר אתכם, לכמה זמן. עוד פעם. עוד פעם שאלה.
אני אומר שהרב אמר של לשמה ולא לשמה זה עניין של שלבים.
אנחנו נמצאים במערכת שלומדים אותה מזוהר ומתלמוד עשר הספירות ומכתבי הארי. מה אנחנו לומדים? ישנה מערכת, הוויה, מחולקת לחמישה עולמות וספירות ופרצופים, והכל שם עובד לפי הדיוק האחרון. מה זה נקרא רוצה אני ולא רוצה אני פתאום? מה זה עניין של אהבה ולא וכך? כאילו, איך אתה יכול לשוות מערכת שהיא כמו ברזל, חוק נתן ולא יעבור, אני הוויה לא שיניתי, אנחנו מכירים את זה בטבע, עד כמה אנחנו מכירים את חוקי הטבע, אנחנו רואים שזה חוק, כל דבר זה חוק, זה לא יכול להיות או ככה או ככה, אם זה ככה או ככה, זה נראה לי, מפני שאני לא מכיר את כל התופעה הזאת עד הסוף, אבל אם אני מכיר אותה, אז זה חוק, אולי במצב אחר, בתנאים אחרים, זה יהיה חוק אחר, אבל הכל לפי החוקים, נוסחאות פשוטות, ישרות. אז איך זה יכול להיות הבורא פתאום רוצה, פתאום לא רוצה? זאת אומרת, כך אנחנו מדברים בינינו, כמו שכתוב, דיברה תורה בלשון בני אדם. שמעת דבר כזה? כך כתוב. מה זאת אומרת? שכדי להסביר לבני אדם שהם נמצאים מחוץ לחוקי הבריאה, שזאת אומרת שהם לא מבינים, לא שהם נמצאים מחוץ למערכת, אבל הם לא מבינים, הם לא יודעים, זה ככה וכך, הם ממש מבולבלים. אז אנחנו אומרים שהבורא רוצה, הבורא לא רוצה. כמו שאנחנו מדברים ככה לאדם. אדם רוצה ואחר כך לא רוצה וככה הוא. זה, אין דבר כזה בטבע. בטבע זה הכל לפי החוקים. זהו. אם היה לנו מכשיר כזה רנטגן מיוחד, אז היית רואה את עצמך. אני עכשיו לא רוצה כי חסר לי איזשהו נטרי כלור בפנים, ועוד איזשהו קלי מגניום שם משהו, או עוד איזשהו קצת, עוד 5 וולט באיזשהו פוטנציאל חשמלי, עוד מה, אתה מבין, היית רואה את עצמך כמכונה. אין, רצון זה כוח, תענוג זה כוח גם כן שעובד יחד עם הרצון, הכל זה כוחות, וקטורים. זהו, בלבד. ולכן שאתה אומר הבורא ירצה ואחר כך לא ירצה, זה בהתאם שעד כמה שאתה משפיע למערכת, אתה מקבל יחס כזה שאתה אומר אוהב אותי. אחר כך אתה משפיע למערכת בצורה כזאת, אתה אומר לא דוחה אותי. זה אתה מדבר בלשון שלך על התגובות של המערכת וזהו. וחוק, הבורא זה הוויה, זה מערכת קשוחה. אין דבר כזה שהיום הוא רוצה ומחר לא, עיתים לטובה, עיתים לרעה, כל מיני, הקדוש ברוך הוא עכשיו הוא מתרגז, יושב בכיסא דין, אחר כך בכיסא רחמים, זה אנחנו כך מדברים. לכן חוכמת הקבלה היא מלמדת אותך על החוקים, שאתה צריך איכשהו להיכנס למערכת הזאת של חוקים, ובתוך החוקים אתה מתחיל לחבר את הרגשות שלך עם הכוחות, שרגש או כוח זה היינו אח. מה אנחנו לומדים בתלמוד ספירות? אם יש לך רצון מיוחד שם, א' שורש או משהו שאתה יכול לעורר את העליון, אז העליון מתחיל לעבוד עליך. אם אין לך רצון אתה לא, איך להפעיל את העליון? סך הכל זה מה שאנחנו לומדים בתעס. לא יותר, כל חוכמת הקבלה היא, איך אני יכול להפעיל את הדרגה יותר עליונה ממני. זהו, לעורר אותה, למשוך אותה, זהו. כן?
השאלה שלי הייתה, שזה לא תלוי ברצון האדם לעבור מלא לשמה לשמה. זה תלוי שהבורא ייתן לי את הרצון הזה, לא תלוי בי, גם אם אני אתייגע וגם אם אני אתאמץ.
מערכת כוללת רשימות מהשבירה, שאתה לומד את זה. אנחנו לומדים חלק א', ב', ג', ד', ו', ז'. את הז' חלקים האלה בתלמוד הספירות אנחנו לומדים, זה העבודה מלמעלה למטה, עד שבירה, עד השבירה. ואחר כך מחלק ח' עד ת' ו' אנחנו לומדים העבודה שלנו ממטה למעלה. אבל זה מערכת. לא יותר. לכן אל תגיד, אני יושב ומחכה עד שהבורא יעורר אותי. ובדי שזה יקרה. כי אתה יושב ומחכה, אתה בזה בכל זאת מעורר את המערכת, ואחרים מעוררים אותה, כן, ועושים בשינויים, וכולם קשורים לכולם, יבוא הזמן שבוודאי אתה תתעורר. אבל זה כבר בדרך, אתה מבין, בעיתו ולא אחישנה. זה הכל. אבל רוצה או לא רוצה, זה סתם אנחנו מדברים כך. צריכים לראות את הדברים בצורה אמיתית. אתה נמצא בתוך מערכת. זהו, בתוך מטריצה, בתוך מחשב, לא חשוב איך להגיד. בתוך מחשבה בעצם. נכון, הכי נקי להגיד. אתה נמצא בתוך מחשבת הבריאה. כן. נו שם מיקרופון לבחור.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר אור.
אני אמשיך את השאלה שלי באותו הטור איפה שאמנון התחיל, וכאן הוא כותב, על האדם מוטל לתת את התערותה דלתתה, שהיא מבחינת חיסרון. עכשיו, גם החיסרון וגם המילוי, שניהם באים מהבורא. מאיפה בא לי החיסרון? החיסרון גם בא ממנו.
חיסרון מגיע מהמערכת שהבורא יצב אותה בצורה שבורה, ומערכת הזאת היא על ידי האור שמשפיע עליה כל הזמן בצורה ישרה. האור לא משתנה. הערה כזאת. ורשימות השבורות כל הזמן באור באות ומתעדכנות מהתחילת השבירה. זאת אומרת, ממצב השבור לגמרי, עד שהן באות ונעשות מזה דומם, מלפני 14 מיליארד שנה נגיד, כן? אחר כך צומח, אחר כך חי, זה הכל רשימות שבאות לקראת האור, והרשימות והאור, ככה שלב אחרי שלב, הרשימות השבורות באות ומתתקנות, ואז אתה רואה בעולם שלנו איך הטבע נבנה, כן? נו, איך המציאות נבנה, שלנו, של יקום שלנו. ואחר כך דומם, צומח, חי, ואדם אחרי חי יוצא. הכל זה באבולוציה, זאת אומרת, באבולוציה אצלנו נקרא מימוש הרשימות השבורות. וזה מגיע כך יותר ויותר ויותר, עד שאופ, ומגיע לדרגת האדם. כאן הרשימות האלה הם הגיעו למצב שחייבת להיות השתתפות האדם. יותר הרשימות לא יכולות לממש את עצמם. נדרש כאן התרוממות, התעוררות, השתתפות רגשית, רצונית, מהיצור עצמו שנקרא אדם. ואנחנו נמצאים בשלב הזה בהתפתחות. זה שלב האחרון.
כן, אבל הבעיה היא, למה זה מתעורר אצלי, אצל החברים כאן, ולא לא אצל השכן שלי, ולא אצל כל עם ישראל?
זה למה... הרשימות. ככה הרשימות. אין מה לעשות. אחר כך אתה תדע.
כי אני מבין מתוך זה שגם החיסרון וגם המילוי באים מהבורא. אז אני כביכול כלי. אני
נכון.
אני כל כלי בידי
נכון,
הבורא.
נכון, אף אחד לא שאל אותך שאתה מתעורר או לא. אתה רואה?
כן.
התעוררת בחצי השני של החיים. נו, אתה רואה? מה לעשות? אף אחד, זה כבר לא, זה אתה רשימו סך הכל. מי אתה? לא הגוף ולא זה, אתה רשימו שמתעורר באור שמאיר בשווה ככה כאילו לכולם, האור העליון. והרשימות הן שונות. אתה היית בעשר ספירות שנשברו נגיד בנצח, שייך לספירת הנצח ומערכת מנגנון הנצח, ואני הייתי שייך לגבורה נגיד. וזהו, אז יש לך זמן ואופי ההתפתחות משלך, ולי אופי התפתחות וזמן משלי. וכך אנחנו מתעוררים, אנחנו על זה לא שואלים. אתה שואל, למה עם ישראל או כל העולם לא מתעורר יחד איתנו, כולם יחד? כי ככה זה, כי זה סדר יציאת הרשימות השבורות לתיקון.
תודה, כבוד הרב.
אנחנו לומדים בחלק זין של תלמוד עשר הספירות, איך הרשימות נפלו, התנתקו מהאור, זה בחטא עץ הדעת, ובהתאם לכמה שהם נפלו. עכשיו הם מתרוממים, מתעוררים, ובאים לתיקון. אז עלינו להשתתף בתיקון הזה. עכשיו, ברשימות האלו יש חלק שהוא חייב להשתתף בזה בצורה הכרתית, רגשית, מטרתית, ויש חלק שרק בהשתתפות יותר קלה, ויש חלק שעוד יותר קל להם להשתתף, שזה רק לשייך את עצמם במשהו. זה סוגים שונים של הרשימות. גלגלת עיניים, החאפ, לפי הדרגות האביות. עכשיו, בכל ספירה יש 10 ספירות משלה, זאת אומרת, הרשימות הן מאוד מאוד כאלה. גם כן, הם התערבבו בזמן השבירה. זה לא לומדים כל כך. זה לומדים כבר מהעבודה עצמה. אבל זה, ככה זה עובר. בסדר? טוב, אז נלך לסדנה. תדברו קצת, זה כדאי. להתחבר ולדבר. אז השאלה הראשונה. כן? איזה שאלה הראשונה? למה כל המציאות ודרך שלנו מחולקת לשני חלקים, לא לשמה, מחסום, ואחריו לשמה. בבקשה.
כדי שנוכל להכין את עצמנו לקבל את כל הטוב שיש לבורא לתת לנו.
אנחנו צריכים להגיע לחיסרון, תוצאה סופית ש... בקשה, כאילו, ממש מעומק הלב להשם שהפוך לנו את הרצון, את הכוונה לשמה, בשביל זה צריכים לתת הרבה כוחות, הרבה כוחות בכוח שלנו, כדי בסופו של דבר להגיע לאותו חיסרון, שרואים שאנחנו אין לנו אפשרות, רק הבורא.
זה בנוי ככה שהמעבר בין שני החלקים הוא בלתי אפשרי לאדם, והוא צריך, הוא כן צריך עדיין לעשות כל כך הרבה מאמצים עד שהוא רואה שהוא בכלל לא מסוגל לעשות את המעבר הזה, ואז הוא נצרח לבורא שיעשה את זה בשבילו.
כל אוסף הרצונות שיש בנו עובר בירור, ואנחנו קונים כוח להיות מסוגלים להיות מעל כל אחד מהרצונות האלה. ואז בעצם קונים את היכולת לכוון עם הרצון החוצה ממך. יש חצי של ניקוי ומיון, קבלת כוח, ואחר כך אפשר להפעיל את הרצונות כמו שצריך.
כדי שנוכל בעצם לצאת מעצמנו, שני המצבים האלו, המצב הזה שלא לשמע קיים, כי זה משהו, זה בעצם עושה איזה סוג של הכנה לדבר הזה, כי אחרת אנחנו לא נצליח בעצם להגיע לבקשה שתשנה אותנו, ותצליח ככה ממש לעשות את המטרה הזאת של לצאת מתוך עצמנו.
כן, זה כל הבריאה, מצב א', מצב ג', אז יש שני מצבים של לעבוד לטובת עצמי, לעבוד לטובת השם, אז באמצע יש את המחסום וכל התהליך. יוצא שהכל זה בעצם הכרחי, כל השלבים האלה זה פשוט דברים שאי אפשר לדלג עליהם כדי שהתמונה תהיה שלמה. וזה שלושת החלקים של הלא לשמה, מחסום לשמה.
מה זאת תפילה שלמה שאנחנו צריכים להשיג? מה אני צריך לבקש?
אני צריך לבקש יכולת להשפיע, להיות דומה לבורא, בלי שום שכר ברצון לקבל, בלי שום רווח לרצון לקבל, שמסוגל כבר להכשיר את עצמי למצב שעובד רק בהשפעה, כמו הבורא.
אנחנו כבר כולנו, יש לנו את היכולת הזאת להשפיע, רק שאנחנו לא מייחסים לעצמנו את הדבר הזה. ואז אנחנו צריכים או יכולים בכלל לבקש מהבורא שיעזור לנו עם היחס שלנו למציאות עצמה, שנראה שאנחנו כבר נמצאים בתכונה הזאת.
כל הזמן אנחנו מתבלבלים עם התפילות האלה, כי בסוף, מה זה התפילה? מה יש לך בלב? ושאני אגואיסט, יש לי בלב, לא חשוב מה זה בשבילי. לכן כל פעם אנחנו מתאמנים על כל מיני סיסמאות כאלה, כמו להתפלל שהחברים יהיו בדבקות, על מנת שיעשו לך נחת רוח. רק שזה לא יהיה אתה. אבל התפילה לפני התפילה זה שאני אהיה מסוגל בכלל להגיד את המילים האלה, להיות ביחס כלפי מישהו.
כן, זאת ההכנה הזאת, בעצם להגיע לתפילה האמיתית, לבקשה האמיתית. אתה לא יכול, כמו שאמרתם, אתה לא יכול לבקש עבור עצמך, אתה צריך לבקש עבור אחרים, כי אחרת אתה נמצא בתוך המקום הזה שלך. אז פה יש את היציאה, את המעטפת הזאת שהבקשה הזאת נמצאת, שזה בעצם אתה מבקש עבור אחרים, אתה לא מבקש עבור עצמך, והבקשה היא בעצם להגיע להיות בתכונות שלו, בתכונה של ההשפעה. זה המטרה כאילו הראשית. בתוך זה יש כל מיני דברים בדרך, כמו לראות נכון, כאילו שנהיה מסוגלים בעצם לראות את המציאות שלנו.
איך אנחנו מחברים רצונות שלנו לרצון אחד? שתהיה תפילת רבים. תפילת רבים זה, אמנם שזה רצונות רבים, אבל הם הופכים להיות רצון אחד, ומכוון לכוח אחד, לעליון אחד. איך אנחנו בפועל מגיעים לזה?
אני חושב ש... טוב, זה כל הדרך. שאנשים עוברים שנים בפועל, זה התגברות בכל רגע מעל המצב שאני נמצא, שהוא דורש איזשהו תענוג לכלים של קבלה, ומעל זה, זה בכוונה לעשות נחת רוח לבורא, אני יוצא לפעולה של לעשות נחת רוח לחברים בזה ש... אני רוצה שיתחברו ולתת להם התעוררות לזה.
אנחנו עושים קודם כל פעולות בעולם הזה, של חיבור בינינו, של מטרה משותפת. ולאט לאט בדרך מגלים מגלים את הטבע שלנו. ומתוך הטבע הזה מגיעים לאיזשהו צורך לצעקה משותפת שהאור יבוא וישנה אותנו.
אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף למצב הזה של הבקשה המשותפת, ולא שכולנו צריכים ממש להיות כולנו באותה בקשה, באותו חיסרון. זה כבר קיים, אנחנו צריכים כל הזמן לחתור לתוך הנקודה הזאת של מרכז הקבוצה, מרכז הקשר בינינו, ששם כבר נמצא הבקשה המשותפת, נמצאת, היחד הזה נמצא. וכל מחשבה, כאילו, להוציא אותה משם, כל בקשה להוציא אותה מתוך מרכז הקבוצה, מתוך החיבור.
ליצור אווירה כזאת שבסופו של דבר כל אחד יגיע לדרישה הזאת שהבורא יעשה את הפעולה.
האמת, אתמול בערב הייתה לי אחלה תפילה. הייתי במפתחות פנימיים בקרמיאל, 20 איש, באו לשמוע מה זה קבלה, על האושר, שיחה על האושר. עכשיו מהשאלות אני קולט שכל הערב הייתי בתפילה, שהם יצליחו לשמוע, שיעיר עליהם טיפה, שהם יצאו מעצמם, שניגע בהם במשהו. שזה היה ערב שלם שכאילו סתם דיברתי, אבל הייתי בתפילה עליהם מההתחלה עד הסוף. אז בואו נעשה הפצה.
כן, הפצה זה באמת הדרך הכי טובה להרגיש רצונות ובאמת לחוש את המצב הזה של שאנשים קיימים בו, ודרך זה באמת אפשר להגיע לאיזשהו רצון משותף, כי אנחנו צריכים לאסוף את הרצונות. הרצונות שלנו הם פחות חשובים, הרצונות של האחרים ביחד לאסוף אותם, להרגיש אותם.
איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו שופכים תפילה, ממש מעלים כל כך תפילתנו לבורא, שייתן לנו כוח להשפיע? איך מגיעים למצב שאנחנו מבינים שאם הוא לא יעזור לנו, אנחנו לא נשיג מה? רצון להשפיע? למעלה מאיתנו, ללא שום תועלת. איך אנחנו מגיעים לחיסרון כזה, שהוא בעצם אין בנו, שלא נמצא בנו? בבקשה.
אז אני חושב שאם לא נשקיע מספיק מאמצים, אז אנחנו לא נדע אם מישהו יכול לעזור לנו, לא יכול לעזור לנו, כי עוד לא ניסינו בעצמנו להגיע בצורה כזאת שאתה באמת כואב לך שאתה השקעת כל כך הרבה ועדיין כלום. כלום הכוונה שלא הגעת למטרה שאתה חושב שאתה צריך להגיע. אז ממש אנחנו צריכים לעשות תרבות, ברית בינינו, שאנחנו נמצאים בזה בכל רגע בסדנה עכשיו, מעל כל מה שקורה באיזשהו מציאה פנימית, בתפילה פנימית, ויודעים שרק הוא יכול לעזור לנו ממש עכשיו.
זה מין דרישה כזאת שאתה אתה משיג דרך חברה שיש לה את המטרה הזאת להגיע לשם, למרות שזה נגד כל מה שאתה, הגוף שלך הוא מתנגד לזה בכל תוקף, אבל בגלל סביבה ותמיכה ורצון משותף מגיעים לבקשה שאוקיי, אנחנו לא מסוגלים לצאת מעצמנו ובאמת לאהוב את האחרים, אבל אנחנו יכולים לבקש שזה יקרה, שהאור יבוא וישנה אותנו.
כן, צריכה להיות אווירה מאוד מאוד ככה חזקה בסביבה של גדלות הבורא, גדלות המטרה, שכולם רוצים רק את זה. מזה מתחילים, ואחר כך אדם מגיע לכזו צורת עבודה שבה הוא כל רגע ורגע משתדל לבקש. יחד עם הפעולות, יחד עם המחשבות, הכל. תמיד להיות בבקשה.
כן, להשתדל לבקש באמת עוזר מאוד הסביבה, אבל בטח עוזר לא פחות הקהל החיצון, שברגע שיש איתו מגע, כמו שארז אמר מקודם, אז הוא כבר דואג שהבנייה...
מתי זוכים לתענוג? נו. מהר.
אף פעם.
בכך חיצה נשאר.
אף פעם לא זוכים
לתענוג. מתי אנחנו זוכים לתענוג? לא, מה זה לא, לא זוכים? כן זוכים. זה מטרת הבריאה. תענוג זה מטרת הבריאה. מתי זוכים? מהר, נו?
טוב, בשני מצבים. אחד זה שהאגו נהנה, זה אומר שזימברת מישהו, והשני העדיף זה ששמחה ממעשים טובים. שאתה עושה פעולה עם החברים, ואתה מוצף בשמחה. כי האור מילא את זה. למה? כי נוצר חיבור.
דרך, נראה לי כאילו הכי פשוט זה כשאני רואה שהחבר נהנה.
בייחוד הרשויות, שכולנו נהיים אחד עם הבורא ונעלם כל השאר.
שמגלים שהתפיסה זה מה שצריך לשנות. שברגע שאני מסתכל על העולם בצורה נכונה, התענוג הוא כבר בתוכי.
מתי זוכים לתענוג? כשהם מוותרים עליו.
כשהתענוג לא אצלך, כשהתענוג פשוט לא אצלך.
כן, מאוד יפה איך שאמרו. לא לרדוף, לא להיות עסוק בתענוג, אלא בכוונה. זאת אומרת, תנסה להיות עסוק בלהשפיע, לא במה תקבל. ואם זה עבד נכון, המון אושר.
באמת אפשר להגיע בזה רק על ידי זה שאתה פועל עבור מישהו שהוא מחוץ לך. כי אחרת זה תמיד...
אנחנו עוברים להקדמה לפתיחה לחומת הקבלה, אות י' ג', עמוד 156.
נעבור לחלק הבא.